טוב, אנחנו היינו ב... תגידי לי את השם?
רפאל.
היינו בסוגיית דרכי העסק, שאפשר להתחיל לבחון אותם מתוך מידות הדרש, כן, מידות שהתורה נדרשת בהן. אמרתי שיש שני... כן, האמת שזה, אתה מזכיר לי, דוד, אם אני אעשה איזה לוח, מישהו מוכן לצלם את הלוחות? בסדר, תוכל?
אתה מקליט את השיעור?
אה? אני מקליט אותו, אבל אין לי צילום של הלוח. אם יהיה לוח, אז...
אני אשמח מאוד
לשאול
לך את הדבר
הזה. אוקיי. בסדר, לא, זה לא, זה...
גם זה חשוב. גם זה חשוב.
לא קשור אלינו. בכל אופן, אז אמרתי שאפשר לחלק את המידות שהתורה נדרשת בהן לשני סוגים. יש את המידות ההגיוניות ויש את המידות הטקסטואליות. המידות ההגיוניות זה קל וחומר, בניין אבני כתוב אחד ומשני כתובים, פרחות והרכבות שונות שלהם, אבל בעצם זה שלוש מידות באופן בסיסי, השאר זה הרכבות. שאר המידות, חוץ משני כתובים שהם מכחישים את זה אולי, זה מידות טקסטואליות. מה ההבדל בין מידות הגיוניות וטקסטואליות? שבמידות טקסטואליות צריך להיות משהו בטקסט שאומר לי לעשות דרשה. זה רמז כלשהו, מילת מפתח, ייתור מסוים, מעבר מלשון יחיד ללשון רבים, שימוש במילה דומה בשני מקומות, כן, גזרה שווה. צריך להיות איזשהו סוג של רמז בטקסט שאומר לי לדרוש. מעצם הקריאה של הטקסט אני לא יכול לעשות כלום, זה לא אומר שום דבר, אני פשוט קורא את הטקסט, אוקיי. אין לי שום אפשרות לעשות דרשת גזרה שווה אם אני לא רואה שיש פה ופה אותה מילה. אם זה, התורה משתמשת פה ופה באותה מילה, אז אני עושה השוואה. זה מה שנקרא גזירה שווה. לעומת זאת, במידות ההגיוניות, לא צריך שום רמז בטקסט וגם אין רמז בטקסט. לא צריך ייתור ולא צריך שום דבר כזה. מה שצריך זה להבין מה הטקסט אומר ולעשות אנלוגיות על בסיסו. נגיד, הטקסט אומר הלכה מסוימת, אני ממנה לומד בקל וחומר או באנלוגיה הלכה אחרת. אני לא לומד את זה כי הפסוק מתנסח בצורה מסוימת, אלא כי יש דמיון בין ההלכה הזאת להלכה היא. לכן אני חושב שאם זאת נכונה, גם היא נכונה. אני עושה אנלוגיה בעצם, אוקיי? או קל וחומר, שזה גם סוג של אנלוגיה. אז המידות ההגיוניות הן מידות שאין טריגר בטקסט עצמו שגורם לי לדרוש את הדרשה, בניגוד למידות הטקסטואליות. והצד השני של המטבע, זה שלא תמצאו פרחה על מידה טקסטואלית. אין פרחה על גזרה שווה או על כלל ופרט. יש פרחה על בניין אב, על קל וחומר, בניין אב משני כתובים, על זה יש פרחות. ולמה? כי הפרחה אומרת שמה שחשבת שדומה, בעצם יכול להיות שהוא לא דומה. וההנחה של העסק, זה ההנחה הזאת שזה דומה. אז אם אתה מראה לי שזה לא דומה, נפל העסק. לעומת זאת, אם הבסיס של העסק הוא תופעה טקסטואלית, משהו מיותר, שימוש באותה מילה בשני מקומות, מעבר מלשון יחיד ללשון רבים, כן, פרט וכלל, דברים כאלה, מה זה רלוונטי הפרחות? אני לא הנחתי שום דבר על קשר בין משהו למשהו. אז אין מה לפרוח בהקשר הזה. הטקסט מאלץ אותי לעשות את הדרשה, ולא משנה איזה פרחות אני מוצא או לא מוצא. אז שני צדדים, תזכיר לי רק את השם. אז בעצם שני צדדים של אותה מטבע. ההבדלים האלה. עכשיו, אני רוצה להתמקד במידות ההגיוניות. כי המידות ההגיוניות, אחרי זה גם יהיה לנו גם איזשהו קטע בהמשך השנה על מידות טקסטואליות אולי. אבל כרגע אני מדבר על מידות הגיוניות. יש לטענתי, צורות העסק האלה שביסודן של המידות ההגיוניות, קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד ומשני כתובים, הם בעצם דרכי העסק שמשמשות אותנו גם בהרבה תחומים אחרים, אולי כל התחומים האחרים. ובמובן מסוים יש פה איזה בסיס מסוים שאפשר ממנו לבנות, אולי אני לא יודע אם כל, אבל כמעט כל עסק לא דדוקטיבי, במדע, במשפט, בכל מקום שלא יהיה. אז לכן אמרתי שאנחנו נלמד את שלושת המידות האלה בצורה קצת מפורטת, ואחרי זה אני אנסה להראות לכם שעל בסיס שלושת המידות האלה אפשר לבנות בצורה שיטתית את לוגיקה של דרכי עסק לא דדוקטיביות. אז בפעם הקודמת התמקדתי בקל וחומר. ואמרתי שהבחנתי בין כמה סוגי קל וחומר. יש קל וחומר על בסיס נתון אחד, קל וחומר שהוא בכלל מתי ימנה, קל וחומר שהוא לא בכלל מתי ימנה, אבל זה על בסיס נתון אחד, שממנו אני מסיק נתון שני, כאשר ברקע יש כלל היררכיה. יש הנחת היררכיה. ובתורה עצמה, בדרך כלל זה קל וחומר שמבוסס על נתון אחד. בגמרא ראינו שזה קל וחומר שמבוסס על שלושה נתונים, אבל אמרתי שכשמסתכלים על זה בעצם על איך ההסק הזה נבנה, אז למעשה זה אותו דבר כמו קל וחומר המקראי בהבדל אחד. ששניים מתוך שלושת הנתונים משמשים אותנו כדי לייצר כלל היררכיה. אחרי שהשתמשתי בהם אני זורק אותם, יש לי כלל היררכיה ועוד נתון. כלל היררכיה ונתון זה קל וחומר מקראי. אוקיי? אז ההבדל בין קל וחומר תלמודי לקל וחומר מקראי הוא בעצם בדרך שבה אנחנו מגיעים אל הכלל, אל כלל היררכיה. בתורה, בקל וחומר המקראי, כלל היררכיה יוצא מסברה. בקל וחומר התלמודי, כלל ההיררכיה יוצא מהכללה משני נתונים. שניים מתוך שלושת הנתונים. תזכיר לי את השם רק?
מריח.
איך? מריח? אז מרגע שיש כלל היררכיה ונתון, אנחנו בעצם עושים קל וחומר. אז עברתי להראות איך בעצם עובד, בצורה יותר מפורטת, איך עובד הקל וחומר התלמודי. אני אזכיר את זה כי זה ישמש אותי גם בהמשך. אז אמרתי כך, כל קל וחומר תלמודי בעצם בנוי בצורה כזאת. יש פה פעולה A ופעולה B, ופה יש A ו-B כזה. גדולים, אוקיי? אלה רשויות ואלה מזיקים לצורך הדיון. אני מדבר על שן ורגל וקרן. שן ורגל וקרן. ופה זה רשות הרבים וחצר הנזק. אוקיי? אבל אני משתמש ב-A'ים ו-B'ים כדי להראות שזה כללי לגמרי. זאת אומרת, אני לא מניח פה שום דבר מיוחד דווקא על נזיקים. עכשיו, בכל קל וחומר בדרך כלל, לא בדרך כלל, בכל קל וחומר, הטבלה נראית ככה, אמרתי יכול להיות שיש פה חצי, אבל כרגע אני מתעלם מזה. ופה יש לי סימן שאלה. אני לא יודע מה הדין. ואני עושה קל וחומר, כמו שתיארתי קודם, אז אני בעצם אומר, נגיד, משני הנתונים האלה, אני מסיק כלל היררכיה ש-B יותר חזק מ-A, נכון? זאת אומרת, קרן יותר חמור משן ורגל, במקרה הזה. ואז שני הנתונים האלה השתמשתי. עכשיו אני לוקח את הנתון הזה ואני אומר, אם שן ורגל פה ב-B, חייב, והרי יש כלל היררכיה ש-B יותר גדול מ-A, יותר חזק מ-A, אז גם זה יהיה חייב, נכון? אז גם חייב. לחילופין, אני יכול לקחת את שני הנתונים האלה, זה קל וחומר של טורים. קל וחומר של שורות, אני לוקח את שני הנתונים האלה, מזה אני מסיק ש-B גדול יותר חזק מ-A גדול, נכון? ואז אני מתעלם מזה, השתמשתי בזה כדי לייצר את כלל היררכיה, יש פה נתון אחד, ומזה אני מסיק שגם פה התוצאה היא אחת. ואז שאלתי האם זה שני ניסוחים שונים של אותו הסק, והתשובה הייתה לא. לכאורה לא. למה? כמו שאם אני אעשה פה פרחה, אני אצי. זה איזושהי רשות אחרת, הירח, כן? איזושהי רשות אחרת, ששם הכלל הוא כזה. שם הנתונים הם כאלה. אז זה בעצם פורח את יחס ההיררכיה שבניתי על בסיס הטור הזה. כי אתה לא יכול כבר להניח שהמזיק הזה יותר חמור מהמזיק הזה. נכון? פה יש יחס הפוך, וכיוון שכך אתה לא יכול להסיק פה מסקנה, זה נשאר פתוח. מצד שני, זה לא פורך את היחס בין שני אלה, נכון? ולכן את ההסק של השורות אני יכול להמשיך לעשות, למרות שיש פרחה. ואותו דבר אם אני אעשה פרחה של שורה, אז היא תפרוך את ההסק הזה, אבל לא את ההסק הזה של העמודות. ואז אמרתי שבשס לא מוצאים סיבוב של קל וחומר, זאת אומרת שאם עולה פרחה, אז אני אומר, טוב, אז לא נעשה את הקל וחומר של הטורים, נעשה את הקל וחומר של השורות, שהוא נשאר הרי בעינו, למרות הפרחה. אין, לא מוצאים, אותו דבר, אם יש פה פרחה, אתה נעשה קל וחומר של טורים ולא של שורות. מה? כן, ואז אמרתי שכנראה שבכל זאת זה שני ניסוחים של אותו טיעון, וניסיתי להסביר למה. ואז אמרתי, וזו הנקודה שאני רוצה שתשימו לב אליה היטב, בעצם אמרתי דבר כזה. עכשיו אני כבר מסכם ישר את מה שאמרתי.
מצלם את זה
או מה? לא, זה כבר היה בפעם שעברה, אז לא חובה. אוקיי. אז תראו, בעצם מה שאני אומר זה, צריך לעשות שתי טבלאות, אני רק חוזר על האלגוריתם שאליו הגענו בסוף.
אלפא.
בסדר? אני עושה שתי טבלאות. עכשיו פה אני שם 1 ופה אני שם 0. ואני רוצה לדעת איזה מילוי הוא הנכון יותר, אוקיי? שדיברנו על זה שזה הפשוט יותר. אז אני בודק, אני עושה השוואה בין שני אלה, ומי שיעדיף זאת התשובה הנכונה. זה במקום להגיד, בוא נסביר את שלושת אלה ונוציא מזה את התוצאה הזאת, הראיתי בפעם הקודמת שזה בעצם אותו דבר. ואז אני אומר ככה, המילוי של הדברים האלה, אם נגיד שלאלפא יש ערך או כוח או חומרה ברמה של אלפא 1, אלפא זה סוג של ציר, אז יש אחד אלפא, שני אלפא, שלושה אלפא, וכן הלאה, זה עוצמות על פני הציר הזה, הציר אלפא, אז לבי יש עוצמה של שני אלפא, נכון? כי הוא יותר חזק. עכשיו, לזה, פה שימו לב, העוצמות זה מה העוצמה שצריך כדי לחייב. זאת אומרת, אם פה יש שני אלפא, זה אומר שזה יותר קל מזה. אתם מבינים למה? זה יותר חמור מזה. אבל כשפה יש שני אלפא ופה אלפא, זה אומר שזה יותר קל מזה. למה? כי זה, רק בעוצמה של שני אלפא אתה תהיה חייב שם. בעוצמה של אלפא לא מספיק כדי לחייב שם. כדי לחייב שם צריך להיות מאוד חמור, כי זה מקום קל. ברשות הרבים קשה לחייב, זה מקום קל. קשה מאוד לחייב, כי זה זכותי ללכת שם. מה אתה רוצה? שאני לחייב אותי על מה שאני עושה? אוקיי? זה מה שכל הראשונים מסבירים על פטור של מהרגל ברשות הרבים. אז לכן, היחס הוא אלפא ושני אלפא, ופה הוא מתהפך, אבל הוא מתהפך גם במשמעות. המזיק הזה יותר חמור מזה, כי הוא שני אלפא לעומת אלפא. הרשות הזאת יותר קלה מהרשות הזאת. כי בשביל לחייב בה צריך מזיק בעוצמה שני אלפא. סתם מזיק לא יתחייב שם. אוקיי? אז לכן, איך אני יודע שזה פותר את הבעיה? אם זה יש לו עוצמה אלפא, פה זה לא מספיק בשביל לחייב, כי פה צריך שני אלפא כדי לחייב, אז זה אפס. פה מספיק אלפא, אז זה אחד. לזה יש עוצמה של שני אלפא, לכן הוא מחייב אפילו פה, לא רק פה. שני המקומות, נכון? אז הצלחתי להסביר את הטבלה הזאת עם פרמטר בודד ושני ערכים. נכון? אלפא ושני אלפא. מה קורה פה? מה שקורה פה, אין שום דרך, אפשר לראות את זה בקלות, אין שום דרך להסביר את כל הנתונים האלה עם פרמטר בודד. פשוט יש אי תלות בין שתי העמודות או בין שתי השורות. אין דרך לעשות את זה, זה בעיה דו-מימדית. זאת אומרת, יש פה שני וקטורים בבסיס. אז לכן, אם אני מגדיר את זה כאלפא ואת זה כבטא, זה בטא וזה אלפא. שימו לב, אלפא ובטא זה אומר שאין יחס חומרה ביניהם. זה שני פרמטרים מעולמות מושגיים שונים, הם לא מדברים אחד עם השני. בין אלפא לשני אלפא יש קשר. נכון? בין אלפא לבטא זה מסומן אחרת כדי להגיד שאין פה קשר. זה שני פרמטרים שונים לגמרי, הם משחקים בשדות שונים לגמרי. אוקיי? ואז אני אומר, לבי יש את המאפיין בטא, אבל אין לו את המאפיין אלפא. אז למה הוא מתחייב פה בחצר, ברשות הרבים? כי ברשות הרבים בשביל לחייב מה שצריך זה את בטא, ויש לו את זה, לכן הוא חייב. אבל לזה אין את בטא, אז לכן פה הוא פטור, יש לו אלפא, מה אכפת לי? אלפא לא רלוונטי לחייב ברשות הרבים. בסדר? לעומת זאת, בבי, מה שצריך כדי לחייב זה דווקא את אלפא, זה מה שכתוב פה. אז לכן למי שיש את אלפא חייב, אבל למי שיש את בטא ואין לו אלפא, אז הוא פטור. אז זה ההסבר הטבעי לטבלה הזאת, צריך פה שני פרמטרים, אי אפשר פחות משני פרמטרים. בסדר? בדיוק. ואז מה שאני אומר, עכשיו אני צריך להחליט איזה טבלה יותר נכונה. הפירוש יותר נכונה. יותר נכונה, לא יודע, מה יותר סביר? אני הרי אלה, שלושת אלה זה נתונים יצוקים. זה כתוב בתורה. אני שואל עכשיו, מה יותר סביר למלא פה? אחד או אפס? יותר סביר למלא פה אחד. למה? כי התיאוריה שעומדת מאחורי זה היא תיאוריה חד פרמטרית. יש בה רק פרמטר אחד. אוקיי? התיאוריה שמסבירה את זה מניחה שמסתובבים פה שני פרמטרים. וזה פחות פשוט. יכול להיות, אבל זה פחות פשוט. מי שרוצה, המוציא בחדור עליו הראייה. אז מי שרוצה להראות שיש פה שני פרמטרים, שיוכיח. אם יש לי הסבר של פרמטר אחד, אין סיבה להניח שמעורבים פה שני פרמטרים. אוקיי? זה בעצם אתר של אוקם, שאפילו במקור נוסח בצורה של, כן, זה הערה מעניינת, במקור אוקם, ויליאם אוקם, היה מלומד נוצרי, והוא ניסח את העקרון התאר שלו, שתיאוריה שמכילה פחות ישים היא יותר פשוטה, היא עדיפה. אוקיי? פחות ישים. ישים, אם יש לך תיאוריה שאתה מניח שיש אלקטרון, פוזיטרון ולא יודע מה. והתיאוריה השנייה מסבירה את הכל רק עם פוזיטרונים. אז היא יותר פשוטה, יש פחות ישים תיאורטיים שאתה צריך כדי להסביר דברים. הוא התכוון לקדוש ברוך הוא. בעצם יש איזו חוברת של קלנר. השילוב. מכירים את הכלליות ומשהו, אני לא זוכר זה נקרא, על פנאטיזם ומשהו, פלורליזם וכלליות, משהו כזה. אז שם בעצם הטענה הבסיסית שלו, זה שהתיאוריה של הקדוש ברוך הוא היא הכי פשוטה. ולכן היא נכונה. כי עצם אחד מסביר הכל. בעיניי זה שטויות, אבל זאת בעצם הטענה. כי זה לא מסביר כלום. בכל אופן, העיקרון של אוקם במקור, זה מספר ישים מינימלי. מה שאנחנו עושים עם זה היום, זה משהו אחר. אנחנו היום, בכלל, בפילוסופיה בכלל ובמדע, כשמדברים על התאר של אוקם, מתכוונים לתיאוריה הפשוטה ביותר, לאו דווקא עם מספר הישים הקטן ביותר. אבל מה שאני מראה כאן, זה שבעצם פשטות תיאורטית מאוד דומה למספר, לדרישה של מספר ישים קטן. פה זה לא ישים אלא פרמטרים או סוגי גדלים שאיתם אני בונה את התיאוריה. אבל שוב פעם חזרנו בעצם למספר אלמנטים הקטן ביותר. זה לא ישים האלמנטים האלה, זה פרמטרים, זה סוגי גדלים רלוונטיים. אבל זה עדיין מאוד, שני הניסוחים של עקרון התאר כבר מאוד מתקרבים. מינימום של ישים או מינימום של עקרונות או מינימום של גדלים רלוונטיים, סוגי גדלים רלוונטיים, הם כולם קריטריונים לפשטות של התיאוריה, אוקיי? אז לכן הטענה שלי בעצם זה שזה הבסיס לכל העניין. יש פה פשטות של תיאוריה, אנחנו בונים תיאוריה נקרא לזה פרמטרים מיקרוסקופיים, אני קורא לזה מיקרוסקופיים במובן הזה שהנתונים שכתובים פה הם עובדות הלכתיות. שן ורגל ברשות הרבים, אז יש לך שור, יש לך מזיק בשן ורגל, יש פה ניזק, יש פה חצר, זה הכל דברים מקרוסקופיים, דברים מהעולם שלנו. מה שאני טוען זה שברקע ההלכות האלה יושבים אלה שהם פרמטרים תיאורטיים, הם לא פרמטרים שאתה רואה אותם בעולם הפיזי, הם אלה שהם תכונות של המזיקים או של הרשויות שבגללן יש את ההלכות האלה. אז אני קורא לזה פרמטרים מיקרוסקופיים, זאת אומרת פרמטרים שלא רואים אותם בעין, פרמטרים תיאורטיים, כמו האלקטרון. אתה רואה בעין כל מיני תופעות. ההנחה שיש אלקטרון היא הנחה שמסבירה את התופעות. אף אחד לא ראה אלקטרון אף פעם. אוקיי? אלקטרון זה יש תיאורטי באופן עקרוני. אבל, אז אני קורא לזה פרמטר מיקרוסקופי, במובן הזה זה לא סוג הדברים שאותם אני רואה בעיניים. אבל אני כן מניח שהם קיימים, כי אני רואה את טביעת האצבע שלהם, אני רואה את מה שהם מחוללים. אוקיי? אז במובן הזה גם פה אותו דבר, אני בונה תיאוריה עם כל מיני פרמטרים, אלפות, בטות וכדומה, ואני מציע הסבר לעובדות המקראיות, לעובדות שאני מוצא בתורה, באמצעות התיאוריה הזאת. והתיאוריה הזאת אגב מכילה פרמטרים שאני לא מזהה אותם. לא הגדרתי מי זה אלפא ומי זה בטא ומה בעצם הם מבטאים. אנחנו עוד נגיע בהמשך לשאלה איך מזהים אותם אם בכלל. אבל כרגע אני בכלל לא צריך לזהות אותם, אני מניח שיש דבר כזה וזה מספיק לי. לא צריך לזהות מי זה אלפא ומי זה הבטא, אוקיי? אז בעצם המסקנה היא שאני בונה תיאוריה למילוי אפס ולמילוי אחד, במשבצת עם הסימן שאלה, אני בודק איזה תיאוריה יותר פשוטה, והיא מבחינתי התיאוריה הנכונה. עכשיו, בואו ננסה ליישם את זה ישר על בניין אב, אוקיי? בבניין אב, מה שקורה עוד פעם, עניין אוניברסלי, הטבלה היא אותה טבלה, זה מה שיפה בשמות האלה, שבכל הסוגיות שתעברו, הטבלה תהיה אותה טבלה. מדברים על מושגים אחרים, אבל הטבלה תהיה אותה טבלה, ובמובן הזה זה בדיוק כמו אריסטו. זוכרים, דיברתי על ההמשגה שאריסטו עשה ללוגיקה. אז הוא אומר, כל מיני סוגי משפטים עם כל מיני מילים ומושגים, בסוף בסוף תעשה לזה סכמה של X ו-Y, זה הכל אותה סכמה. זה כל הרעיון של ההמשגה. אני אומר, פה אותו דבר. אני בעצם עושה המשגה לוגית של עסקים לא דדוקטיביים. אז אני אומר שהטבלה של הבניין אב היא כזאת. זה ההבדל בין בניין אב לקל וחומר. ככה היא נראית. זאת אומרת, ההבדל הוא רק פה. פה זה 1 ופה זה 0. ואז אני אומר, בניין אב זה דומה לזה, אז לכן גם פה אני אדמה את זה. אז כמו שזה 1, גם זה 1. נכון? בקל וחומר, בקל וחומר יש היררכיה. ההיררכיה היא שזה זה יותר חמור מזה. ואז אם פה יש אחד, אז פה ודאי יהיה אחד. פה זה לא היררכיה, זה אנלוגיה, זה באותה רמה. אז אני אומר, אם זה דומה לזה פה, אז למה לא להניח שזה דומה לזה גם פה? נכון? אז אם הדין של A קיים, נגיד, אם הייתי יודע ששן ורגל חייב ברשות הרבים וחייב בחצר הנזק, וקרן חייבת ברשות הרבים, אני לא יודע מה הייתה בחצר הנזק. אז אני עושה אנלוגיה. אני אומר, אם בקרן חצר הנזק ברשות הרבים אין הבדל ביניהם, למה להניח שבשן ורגל יהיה הבדל ביניהם? אז לכן אני עושה אנלוגיה. אתם מבינים שזה בעצם אותו דבר כמו קל וחומר, ומה שמייחד את הבניין אב לעומת קל וחומר, זה המילוי של המשבצת הזאת.
כן, אבל כאן יש לך בהכרח פרמטר
אחד. רגע, תכף נראה, אתה צודק, תכף נראה. אז עכשיו אני מנסה לנתח את זה באותה שפה שניתחתי את הקל וחומר, אוקיי? אז אני עושה שני מילויים, אני רוצה לבנות פה איזה אלגוריתם כללי. אז אני עושה שני סוגי מילוי. זה במילוי אחד. אוקיי? שני סוגי מילויים. עכשיו אני רוצה לדעת איזה מהם יותר פשוט. אני כבר, יש לי רמז, כן? אני יודע שבניין אב היא מידה שהתורה נדרשת. זאת אומרת, המילוי הנכון הוא אחד. אני כבר יודע, חז"ל כבר גילו לי שהמילוי הראשון הוא אחד. אני מנסה אבל להבין איך הם הגיעו לזה, אוקיי? למה הדבר הזה עדיף על הדבר הזה? זה בעצם התיאוריה שאותה אני מחפש. אז בואו נראה. במקרה הזה, כמו שהערת נכון, התיאוריות תהיינה שתיהן עם פרמטר אחד. אפשר יהיה להסביר את שני ה... כי אתם רואים, אין פה, לא בטבלה הזאת ולא בטבלה הזאת, אין שני טורים בלתי תלויים. נכון? לכן פה תמיד יהיה פרמטר אחד, אז למשל פה, אני אסביר את זה ככה, זה ממש אנלוגיה קלאסית, נכון? זה זהה לזה. מבחינה תיאורטית הוא זהה לזה, אם זה אלפא גם זה אלפא. וגם זה זהה לזה. אין לי שום סיבה להניח שיש הבדל ביניהם, אז כי הכל אחד. אין, הנתונים, העובדות, לא נותנות לי שום רמז לזה שאני צריך להכניס פה עוד איזשהו הבדל. הכל אותו דבר, זה עולם אחיד. זה עולם שבו כל המזיקים אותו דבר, כל הרשויות אותו דבר, הכל אותו דבר. אוקיי? אז זה הטבלה הזאת. מה שקורה פה הוא קצת יותר מורכב, ואם תסתכלו על זה ותראו את זה פה, אתם רואים שזה בדיוק אותו דבר? פשוט תחליפו את השורות ואת העמודות, או תקראו ל-A, B ול-BA ותקבלו את הטבלה הזאת. נכון? זה אותו דבר בדיוק. לכן ברור שמה שיש כאן זה שני אלפא. ואלפא, וכאן יש שני אלפא. נכון?
זה יותר
מסובך מזה. פשוט להחליף את הטורים ואת השורות, אבל זה ברור שזה ההסבר, אוקיי? אלא מה? שעכשיו השאלה למה חז"ל אומרים לנו שזה יותר פשוט מזה. שתי התיאוריות הן תיאוריות עם פרמטר אחד. נכון. אז המועמד הראשון נראה בהמשך אם זה באמת מחזיק מים, רמז כבר לא, אבל כרגע אני אומר, המועמד הטבעי להסביר את זה, זה עכשיו לדבר על מספר הערכים שיש על הסקאלה אלפא. בסדר? פה מספר הערכים צריך להיות שניים. אי אפשר להסביר את זה עם ערך בודד של אלפא. לא תצליחו להסביר את זה. את זה אפשר להסביר עם ערך בודד של אלפא. אוקיי? אז בעצם עדיין הדבר הזה יותר פשוט מזה, ולכן גם בבניין אב המילוי העדיף הוא אחד. אוקיי? זה בעצם הניתוח המקביל שאותו אני עושה לבניין אב לעומת קל וחומר. אנחנו נראה בהמשך שזה לא באמת עובד. מספר הערכים לא באמת משנה. לפחות לא בשלבים הראשונים של הדיון.
מה, כאילו, דוגמה כזה, לבניין אב שאפשר לתפוס אותה? דוגמה מוחשית של בניין אב?
לא הבנתי.
אני רוצה דוגמה לבניין אב,
כאילו, דוגמה
מוחשית. מה, עם מושגים? להגיד לך A ו-B מסוימים?
כן.
גמרא בקידושין בדף ה', הגמרא עושה בניין אב הגמרא שואלת האם חופה קונה. קונה, הכוונה, אפשר לעשות אירוסין על ידי חופה.
אוקיי? קונה
מקל וחומר. כן, זו הסוגיה שם. אז אנחנו שואלים האם חופה קונה. ההלכה היא לא קונה, אברונה אומר שהיא קונה. אז אני לומד את זה, מתחילים בקל וחומר, לא משנה, אבל קל וחומר מכסף, אבל אחרי זה עושים בניין אב מביאה. אוקיי? למה? כי ביאה עושה גם קידושין וגם נישואין. נגיד אם תקרא לזה ביאה, ביאה עושה גם קידושין וגם נישואין. בסדר? עכשיו, חופה עושה נישואין. השאלה אם היא עושה קידושין. למה לא? אם ביאה עושה את שניהם, אז גם חופה תעשה את שניהם. אוקיי? הקל וחומר מכסף לעומת זאת עובד ככה. כי כסף לא עושה נישואין, לא אי אפשר לעשות נישואין בכסף, אבל קידושין כן, אוקיי? עכשיו חופה דווקא עושה נישואין, זה אני יודע, על קידושין אני לא יודע. אנחנו עושים קל וחומר, כסף מראה לי שלעשות קידושין יותר קל מאשר לעשות נישואין. אז אם החופה עושה נישואין, שזה יותר קשה, אז את הקידושין ודאי שהיא תעשה, זה קל וחומר. ואחרי זה אגב עושים צד שווה. אנחנו מחברים את הקל וחומר ואת הבניינה ומייצרים מהם איזשהו צד שווה, ואנחנו נראה את הדברים האלה, איך העסק הזה עובד. זאת אומרת, זה הולך ונבנה ונהיה יותר מסועף או יותר מורכב. אוקיי, אז בינתיים... אז בינתיים מה שאני רוצה לטעון זה שהאלגוריתם הזה עובד. זאת אומרת, שאנחנו צריכים למלא את האחידה שלנו, היא בעצם תמיד טבלה שממולאת בנתונים של 0 או 1. אחת מהמשבצות יש בה סימן שאלה, אני צריך לדעת איך למלא אותה. אני עושה שתי טבלאות, כשבאחד מהם אני ממלא 0, בשנייה אני ממלא 1. אני בונה תיאוריה שמסבירה כל אחת משתי הטבלאות, ואני בודק איזה משתי התיאוריות פשוטה יותר, זאת התשובה. אוקיי? זה האלגוריתם בינתיים. זה גם האלגוריתם שיהיה בסוף, רק מה זה פשוטה יותר, זה יסתבך לנו קצת. אוקיי? אבל זאת בעצם דרך העבודה. עכשיו...
אני רוצה לשאול כאן וחומר וכאן...
זה לא
גזירה
שלה, זה בניין
העשייה.
אוקיי.
תיבת הדורות הבאים.
כן.
כאן וחומר. זה... עכשיו אני עוזב רגע את הקל וחומר ואת הבניין אב. לפני שאנחנו נתקדם עם התיאוריה, אני רוצה לשכנע אתכם מזווית נוספת, שתמיד מאחורי העובדות יושבת תיאוריה. מה שאת הפיזיקאים לא צריך לשכנע, זה איזושהי הנחה שאף אחד אפילו לא מעמיד למבחן כלשהו. זה ברור להם שברגע שאתה נתקל באיזשהם עובדות, צריך להיות איזשהו הסבר תיאורטי שמסביר אותן. לא היה חייב להיות כך. אתה מניח שיש איזשהם חוקים כלליים, חוקי טבע, שכל מה שקורה סביבנו הוא פשוט תוצאה של חוקי הטבע. נכון? זה מה שהם מניחים בדרך כלל פיזיקאים, כל מדע, לא, בפרט פיזיקאים. אז ההנחה גם בהקשר ההלכתי אני טוען אותו דבר. כשהתורה אומרת הלכה כלשהי, אז היא בעצם קובעת שבסיטואציה מסוימת חלה נורמה הלכתית כזאת וכזאת. אוקיי, חייבים לשלם, פטור מלשלם, תמת, טהור, לא משנה, כל מיני קביעה נורמטיבית שחלה על סיטואציה עובדתית. הטענה שלי זה שמאחורי זה יושבת תיאוריה. התיאוריה אומרת, קחו את הסיטואציה העובדתית, תראו מי מעורב שם, המזיקים, הרשויות, כן, רשות הרבים וחצר הנזק, תבינו שבתוך המזיקים יש מרכיבים, למשל כוונתו להזיק זה מרכיב. תחילת עשייתו לנזק זה מרכיב, זה יכול להיות האלפות והבטות, אוקיי? מי שכוונתו להזיק זה מאוד חמור, אז לכן הוא יהיה חייב ברשות הרבים. למשל, סתם אני אומר, אוקיי? אז זה אומר שאלפה הוא זה שאחראי על החיוב ברשות הרבים. בסדר? אבל מי שהולך דרך הילוכו מזיק, כמו ברגל, שמזיק בתוך כדי הילוכו, ברשות הרבים הוא פטור. זה בטא. בטא לא רלוונטי לחיוב ברשות הרבים. אז הנה דוגמה לזיהוי של הפרמטרים המיקרוסקופיים. זאת אומרת, אני בעצם טוען שישנן תכונות של ה... סיטואציה שבגללן נקבעות ההלכות כפי שנקבעו. בגלל התכונות האלה של הסיטואציה, זה בעצם הטענה. ותבינו שמה שעשיתי כאן זה הוכחתי לכם את זה. כן, זה מתאים למתמטיקאים, הם בדרך כלל מוכיחים משהו שכולם מבינים שהוא מובן מאליו, כאילו. יכולים להקדיש לזה סמסטר, להוכיח משהו שאף אחד לא מבין למה צריך להוכיח, זה ברור, לא? אז גם פה אותו דבר, מה שאני מנסה זה להוכיח לכם שמאחורי ההלכות, יושבת תיאוריה. איך הוכחתי לכם את זה? פשוט אמפירית. ותראיתי לכם שלא תצליחו להסביר את זה בלי להניח שמאחורי זה יש תיאוריה. למה? כי לא תצליחו להראות לי למה פרחה לא גורמת רק לסיבוב של הקל וחומר, אלא מפילה אותו לגמרי. נכון? זה בעצם הטענה. אם אתם לא תאמצו את העובדה שמאחורי זה יש הסבר תיאורטי עם אלפות ואלה, אז זה שני טיעונים שונים. לא הרי הראיתי לכם שזה אותו טיעון, נכון? הראיתי לכם שההיררכיה בין A-B קטנים היא אותה היררכיה כמו בין A-B גדולים. לכן הטיעון של השורות והטיעון של העמודות והטיעון של השורות זה אותו טיעון. בשני לבושים שונים. זה בעצם הטענה. ממילא כבר לא היה קשה מה ששאלתי, אז למה חז"ל אף פעם לא מסובבים קל וחומר, אלא כשיש פרחיים הוא נפל. אוקיי? למה? כי זה באמת אותו קל וחומר. אם תשים פרחה פה, מה הראית? שההיררכיה בין שני אלה לא יכולה להיות מוסברת על ידי אלפא ושני אלפא. צריך להיות פה גם איזשהו בטא. נכון? אבל אם זה ככה, אז גם בשני אלה זה כבר לא אלפא ושני אלפא. אז בעצם ניפלת גם את הקל וחומר של השורות, ולא את הקל וחומר של הטורים. אולי לא חידדתי זה מספיק פעם קודמת, אני לא זוכר, אבל זה הנקודה, אתם מבינים? זאת אומרת, בעצם המהלך הקודם נועד לא כדי להבין, גם כדי להבין את הקל וחומר, אבל במסגרת הכללית מה שרציתי להבין ממנו, זה לשכנע אתכם שמאחורי ההלכות יושבות תיאוריות. בעצם העסק מעובדה לעובדה נעשה על בסיס תיאוריה. בדיוק כמו בהקשר המדעי, דיברתי על אבדוקציות, אם אתם זוכרים במבואות, כל המבואות יהיו רלוונטיים, אם אתם זוכרים את מה שדיברנו שם, אז אמרתי שם שכשאני עושה השוואה בין שני דברים, אני מניח משהו על מה רלוונטי למה שאני מדבר עליו, נגיד אם זה מפה לכדור הארץ שאני עוזב אותו, וזה מפה לכדור הארץ שאני עוזב אותו, אני צריך להניח או אני מסיק מכאן שגם זה ייפול לכדור הארץ אם אני אעזוב אותו, אני צריך להניח שמה שרלוונטי בדבר הזה לצורך הסבר הנפילה, למשל הצבע שלו כנראה זה לא רלוונטי, נכון? ובאמת בצבע הם לא אותו דבר שני אלה. אז למה, איך אני יודע להסיק מפה לפה? כי אני מניח שלא הצבע הוא הדבר הקובע, נכון? אז מה כן? היותו בעל מסה, נכון? המסה זה האלפא. המסה זה התכונה של הסיטואציה או של הדבר שבגללה קורות התופעות הפיזיקליות. בדיוק כמו שבהקשר ההלכתי, האלפא ובטא זה התיאוריה או המאפיינים התיאורטיים שבגללם קורות הקביעות ההלכתיות. בגלל זה חייבים ברשות הרבים, בגלל זה פטורים בחצר הנזק, בגלל זה, את זה יש לקרן, את זה אין לשן ורגל, אותו דבר, מסה יש לזה, לפוטון אין מסה, לזה יש צבע, למשהו אחר אלה אין צבע, אז אלה כל מיני מאפיינים, המאפיינים האלה מחוללים תופעות פיזיקליות, אוקיי? המעבר מהתופעות אל המאפיינים זאת הכללה תיאורטית. המעבר מחפץ אחד שנופל לכדור הארץ לכל החפצים שנופלים לכדור הארץ זאת אינדוקציה. אבל המעבר מזה שחפצים נופלים לכדור הארץ לתיאוריה, שמסות נמשכות זו לזו, זאת אבדוקציה. נכון? ומה שאני רוצה לומר, זה שמה שאני עושה כאן, זה אותו דבר. אני עושה אנלוגיה בין זה לזה או בין זה לזה, אבל מאחורי האנלוגיה יושבת אבדוקציה. אני בעצם מניח שיש פה איזושהי תיאוריה, והיא מצדיקה את האנלוגיה שאותה אני עושה. ומהי התיאוריה? התיאוריה שיש איזשהו מרכיב אלפא, לא יודע מהו, אבל יש איזשהו מרכיב כזה שקיים בעוצמה 1 פה, בעוצמה 2 פה, בעוצמה 2 פה, בעוצמה 1 פה, ובהנחה שיש מרכיב כזה אני יכול להסביר לכם את כל העובדות ההלכתיות. וזה אישוש, כמו במדע, אם זה מסביר את העובדות, כנראה זה תיאוריה נכונה. אז אם זה תיאוריה נכונה, אז אני מסביר, אז אני מוכן גם להסיק מן המסקנה. כן, בתיאוריה נכונה, מה אני אומר? אם המסה היא הגורם לנפילה, עכשיו אני אומר, גם לזה יש מסה, מה אתם אומרים, זה ייפול או לא? ייפול, כי אם התיאוריה נכונה, אם באמת המסה זה הגורם האמיתי שגורם לנפילה, זה האלפא, אוקיי? אז כל דבר שיהיה לו את אלפא, גם הוא ייפול, נכון? אז אני אומר אותו דבר. אם ההסבר הוא באמת ההסבר הזה, אז גם הניבויים העתידיים, למשל מה תהיה ההלכה פה? נגיד מצאנו כתב יד, שבו כתוב גם הדין של קרן בחצר הניזק. בתורה לא כתוב, אבל מצאנו איזה כתב יד עתיק, לא, שם כן כתוב. בואו נאמר מה יהיה כתוב שם. הטענה שלי שיהיה כתוב שם אחד. למה? כי אם שלושת אלה נכונים, בניתי תיאוריה, עשיתי אבדוקציה, אחרי שעשיתי אבדוקציה אני חוזר מהתיאוריה חזרה ואני מסיק מן את המסקנה הזאת. כמו שראינו, אתם זוכרים את ה... הנה, פה עוד כתוב אפילו. אנלוגיה זה אינדוקציה פלוס דדוקציה, אוקיי? זה בעצם מהלך מאוד דומה. אני הולך לתיאוריה, שזה כאילו האינדוקציה, ואז אני לוקח מהתיאוריה, יש השלכה. אז אני עושה את הדדוקציה, כן? אני יורד חזרה למקרה המסוים הזה, ואני אומר, אז פה צריך להיות אחד, או פה גם צריך להיות אחד.
ואם יגלו שם שדווקא כתוב
ההפך, אז זה פרחה, כמו במדע. אם תגלה למשל גוף... נכון? אם תגלה למשל במדע שיש גוף בעל מסה שלא נופל לכדור הארץ, זה יהיה פרחה בדיוק כמו פה, זה בדיוק אותו דבר. מה אתה בעצם אומר? גוף A נופל לכדור הארץ ולא מעופף, אוקיי? גוף B... מעופף, אז הוא בטח ייפול טוב, אז לא עשיתי טוב, אז הוא בטח ייפול לכדור הארץ, אתם מבינים? זה צורת החשיבה. ואם תמצאו איזשהו גוף שהוא נופל לכדור הארץ אבל גם מעופף, אז זה יפרוך או הפוך, מבינים? זה בדיוק אותו דבר, זה הכל אותו דבר, זה בכלל לא משנה באיזה תחום אתם נמצאים, זה הכל אותה צורת חשיבה. או דוגמה אחרת, אני לא זוכר אם הזכרתי את זה, כי בספר אני עושה את זה דרך הדוגמאות האלה, בספר באמת ולא יציר אני מדבר שם על הערכת יכולות של סטודנטים או של תלמידים, מבחן פסיכומטרי, אוקיי? אני רוצה לעשות מבחן שיעריך עד כמה המועמד יצליח בלימודי היסטוריה, אוקיי? אז אני רוצה לשאול אותו מה... לבנות איזשהו מבחן סינון, את מי לקבל ואת מי לא לקבל. ונגיד שאני אבדוק את ההצלחה, הוא למד גיאוגרפיה כבר, אני רוצה לבדוק את ההצלחה שלו, או שלהם, קבוצה מגיעה אליה. אני אומר ככה, תרשימו, אני יודע, יש לי כמה חבר'ה שכבר יש לי ניסיון עליהם. כל אלה שהצליחו בגיאוגרפיה הצליחו בהיסטוריה. אבל יש כאלה שלא הצליחו בגיאוגרפיה ובהיסטוריה כן הצליחו. מה זה אומר? שבהיסטוריה יותר קל להצליח, נכון? עכשיו, אם אני אבחן את המועמדים החדשים על גיאוגרפיה, או אני אסתכל על הציונים שהם קיבלו בגיאוגרפיה, זה יהיה ניבוי טוב להיסטוריה, נכון? כי מי שמצליח בגיאוגרפיה ודאי מצליח בהיסטוריה. נכון? זה קל וחומר. אוקיי? עכשיו, אם אני רוצה לעשות את זה לכל המקצועות באוניברסיטה, אז אני בונה מבחן שהוא לא אף אחד מהמקצועות, אלא הוא כולל בתוכו את כל היכולות, או עד כמה שאפשר, את היכולות הרלוונטיות ללימודים בכל המחלקות, נכון? והוא יהיה המנבא שלי. והטענה שלי שעכשיו אני עושה, זה לא קל וחומר כנראה, אלא אנלוגיה. ואני אומר, מי שקיבל בפסיכומטרי 600, הוא יצליח במדעי המגדר. נדמה לי שהוא over qualified בשביל זה. אבל מי שיקבל 700, אז קל וחומר שהוא יצליח שם. נכון? למה? כי אני מניח שיש איזשהו יחס בין הצלחה בפסיכומטרי להצלחה בלימודי מגדר. והיחס הזה במקרה הזה זה כנראה אנלוגיה, לא קל וחומר. אוקיי? זה חומר וקל אפילו. אז המבחן הפסיכומטרי הוא בסך הכל יישום של איזושהי תיאוריה. בדקתי את היחס בין גיאוגרפיה להיסטוריה, את היחס בין כימיה לפיזיקה, בין פיזיקה להיסטוריה, ואני פתאום ראיתי שהיכולות האלה והאלה אחראיות על ההצלחה בכל המקצועות. בניתי מהיכולות האלה איזשהו סוג של מבחן, אבל בשביל זה כמובן הייתי צריך לזהות את האלפות ובטות שלי, כדי להבין איזה כישרונות צריך.
יש רוב, רק רוב.
בסדר, אתה אף פעם לא מצליח ב-100%. אף פעם לא מצליח ב-100%, דיברנו על זה, שזה הלוגיקה של העסקים הלא ודאיים. זה בדיוק הנקודה, אבל עוד נחזור לזה, זה עוד יחזור אלינו הרבה. אז בעצם מה שאני עושה, אני בונה איזושהי טבלה, ואני אומר ככה, נגיד שזה הצלחה בפסיכומטרי וזה הצלחה בהיסטוריה, אני בודק מועמדים בהיסטוריה. זאת אומרת, יש לי את ראובן, אני יודע שראובן לא הצליח בפסיכומטרי, אבל בהיסטוריה הוא כן הצליח. אז אומר שבהיסטוריה יותר קל להצליח משהו בפסיכומטרי, פסיכומטרי הוא מדד טוב. אולי אפילו יותר מדי טוב. הנה פה, מי שהצליח למרות שאת הפסיכומטרי הוא לא עבר. בסדר, ומי שכן יעבור את הפסיכומטרי אין לי בעיה איתו בכלל, נכון? אז זה מדד טוב. אז אני קובע, מבחן הפסיכומטרי יהיה המדד לכניסה ללימודי היסטוריה. אוקיי? ואז אני עושה קל וחומר, אני אומר, מה ראובן שלא הצליח בפסיכומטרי הצליח בהיסטוריה, שמעון שמצליח בפסיכומטרי אני מניח שהוא יצליח גם בהיסטוריה. אוקיי? עושה קל וחומר. אם אני עושה אנלוגיה, נגיד, בין היסטוריה לכימיה, אז אני יכול לעשות את זה דרך בניין האב, לא משנה. נגיד, אני לא עושה פסיכומטרי, אני מסתכל על ציוני הבגרות שלו. בסדר? אם הלימודים בבגרות הוא הצליח כך וכך, אני מניח שבלימודים באוניברסיטה הוא יצליח באופן דומה, נגיד, לצורך הדיון. אז זה בניין האב, אוקיי? זה אותם דברים, זה אותם דברים בכל מקום. אגב, יש גם פרחות. יבוא עכשיו מישהו אחר שהצליח בגיאוגרפיה ולא הצליח בהיסטוריה, הפיל לי את כל התיאוריה. עכשיו, לא נכון שבין היסטוריה לגיאוגרפיה יש פרמטר אחד שבגיאוגרפיה זה אלפא ובהיסטוריה זה שני אלפא. לא, יש שם עוד פרמטר כנראה שיכול להתנהג הפוך, שדווקא בהיסטוריה הוא מועיל ובגיאוגרפיה הוא מזיק, ולהפך. מבינים? שזה מה שעושה פרחה. הפרחה בעצם אומרת שזה לא אותו כישרון כנראה, גיאוגרפיה והיסטוריה. זה כישרון מסוג אחר. ולכן אתה לא יכול ללמוד מהצלחה בגיאוגרפיה, להצלחה בהיסטוריה, כי אולי יש סוג כישרון נוסף שאתה צריך בשביל היסטוריה, מה שלא צריך בשביל גיאוגרפיה, ולהפך. ואז אתה לא יכול ללמוד, אז זה תהיה טבלה מהסוג הזה. אוקיי? אתה לא יכול ללמוד. מה? היא יכולה באופן עקרוני, אבל זה לא קורה. זאת אומרת, אנחנו ננתח את כל הדברים האלה, אני רק בונה את זה עכשיו שלב שלב. אוקיי, אז זה, עכשיו, כל זה היה הקדמה, כי אני רוצה בעצם להוכיח לכם בעוד צורה, והפעם מהצד השווה, או מבנייניו משני כתובים, את הנחיצות, או את המסקנה הזאת, שבעצם ביסוד העסק ההלכתי, או ביסוד היחס בין הקביעות ההלכתיות, העובדות ההלכתיות, יושבת תיאוריה. אוקיי? בואו נעשה את זה כך. אני רוצה עכשיו לדבר, הבניין אב, בעצם למדנו קל וחומר, למדנו בניין אב. עוד נחזור, אבל כרגע אני רק מציב את הכלים על הלוח. אחרי זה נתחיל לשחק שחמט, אוקיי? אז עכשיו אני רוצה לדבר על בניין אב משני כתובים. מה זה בניין אב משני כתובים? יש לי שני מלמדים, אוקיי? ולמד אחד. ואני רוצה משני המלמדים ללמוד משהו על הלמד שלי. למה אני צריך שני מלמדים? כי כל אחד מהם לחוד לא מצליח ללמד אותי. יש פרחה, נכון? לא מצליח ללמד אותי. אוקיי? אז לכן אני צריך איכשהו את שניהם, ככה באופן כללי הדבר הזה בנוי. אז בואו ננסח את זה עכשיו בצורה קצת יותר מדויקת. אתם רואים שאין כללים. יש טושים שהמחק הזה בוחק ויש טושים שלא.
האדום נמחק יותר טוב מהשחור.
אתה אומר שהצבע הוא פרמטר רלוונטי פה. לא מספיק שאתה טוש, השאלה באיזה צבע. יש פה שני פרמטרים רלוונטיים. אוקיי.
השיעור הראשון ולא
גם ברפואה זה ככה, אתם צריכים להבין, נגיד, שאני רוצה לדעת מה מרפא הצטננות, אני נותן לבן אדם לשתות מרק חם ואני נותן לו לאכול תפוח. עכשיו אני שואל את עצמי, מה מהם יעזור, אוקיי? אז אני, כרגע אני לא יודע.
יעזור לצלבת וזה יעזור.
יעזור לסבתא שלו, לא משנה, אבל אני רוצה לדעת מה מהם יעזור. זאת אומרת, אני נותן לו מרק לשתות וזה משפר את מצבו. תפוח לא עוזר כלום, מוגת קצפת. הוא נהיה בריא על המקום. כל מיני דברים, אני מחפש כל מיני דברים. איך אני בונה מזה תיאוריה בסוף? איך אני יודע עכשיו שמאכל אחר, שעליו אני צריך לנחש, בננה, יעזור או לא יעזור? אני עושה אנליזה כימית. אני בעצם אומר, מה יש במרק? מה יש בתפוח? ואני מנסה לבודד מה מאפיין את אלה שעוזרים לעומת אלה שלא עוזרים. אלימינציה מדעית, נכון? בעצם במילים אחרות אני בונה תיאוריה, ואני מחליט איזה פרמטרים, במקרה הזה זה היסודות הכימיים, איזה פרמטרים צריכים להיות כדי לעשות את הפעולה? ואז אני אומר, בבננה עכשיו כבר לא צריך לבדוק, אני יודע, אם יש בבננה את המרכיב הזה והזה והזה, הוא כנראה היא גם תעזור, ואם לא, אז לא. אוקיי? כל מקום, זה, הכל בנוי אותו דבר, זה סד מדע אחד הוא. אז מה שאני רוצה עכשיו לעשות, זה ללמוד בניין אב משני כתובים. עכשיו, בבניין אב משני כתובים, בעצם מה שקורה זה הדבר הבא. יש לנו רגע כחול, יש לנו ניסיון רע איתו, נכון? לא ללמוד מהניסיון אחרי שזה הנושא שלנו, זה אבל מחפיר שיבתם. זה אחד, את זה לא רואים לעומת זה, זה נמחק יפה, רק לא רואים אותו. חוק שימור הפרודוקטיבי. אוקיי, אז יש פה A ו-B ויש לי פה למד C. אוקיי? אתה לא תראה זה עם המצלמה, נכון?
אני מקווה שהמצלמה תראה.
זה מה שחשוב זה המצלמה, אתה לא פונקציה פה. אנחנו עבדים של הטכנולוגיה, הטכנולוגיה כבר בזמן. אוקיי? אז יש לה מלמדים שלי. עכשיו, אני רוצה ללמוד הלכה מסוימת, נגיד ההלכה X קיימת פה, וקיימת גם פה. בסדר? או אתם יודעים מה? נעשה הלכה A. קיימת פה וקיימת גם פה. זאת אומרת, נגיד, למשל זה שני מזיקים, אוקיי? אז אומר, זה בור וזה אש, או לא משנה. בסדר? זאת אומרת, גם בור וגם אש חייבים, נכון? חייבים לשלם עם בור ואש הזיקו. עכשיו אני רוצה לדעת מה הדין באבנו סכינו ומסעו שניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו. מראה בבבא קמא בדף בבא עמוד א', היא לומדת את זה בצד השווה מבור ואש. אוקיי? שהזיקו אחרי מנוחתם. אז זה בור ואש. אז איך אני לומד את זה? אז אני מתחיל ככה. בוא נלמד מ-A, נלמד את C מ-A. למה? כי יש כנראה משהו משותף ל-C ול-A. ככה לפחות אני מניח. אוקיי? אז אני אומר, לא, אבל יש פה מאפיין אחר, Y, שאותו אין ב-C, Y גג, אין אותו ב-C, אוקיי? אז לכן יש פרחה על הלימוד הזה, נכון? אגב, הלימוד הזה יכול להיות או בניין אב או קל וחומר, זה לא משנה. זה יש כמה סוגי צד שווה, בעצם יש שלושה. יש צד שווה שבנוי על שני קלים וחמורים, צד שווה שבנוי על שני בנייני אב, וצד שווה שבנוי על בניין אב וקל וחומר, אוקיי? נדבר עוד גם על זה, על כל הדברים האלה. כרגע אנחנו רק בהקדמה. אז את זה אנחנו לא מצליחים. טוב, אז נלמד מפה. לזה גם כן יש את Z. ואנחנו לומדים לפה, שזה יהיה אותו דבר. ופה ההנחה היא שבאמת Y גג. אין פה את Y גם. אחרת זה לא עוזר לנו שום דבר, נכון? אנחנו נוסעים ללמוד מפה, ואת הפרחה Y אי אפשר לפרוך פה. בסדר? מה נכון, אבל פה יש X. ופה אין את X. אוקיי? אז זה פורך. עכשיו אני אומר, פה גם אין את X, נכון? ואז אני אומר, מפה אי אפשר ללמוד גם, פרחנו, נכון? מה לזה שכן X? ואז אומרים לי, חזר הדין, לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהם, מה זה הצד השווה שבהם?
Z,
נכון? הצד השווה שבהם הרי קיים גם בלמד, וכיוון שכך, אם הצד השווה הוא הקובע, אז בעצם הדין A קיים גם ב-C, שחייבים לשלב, זה הדין A.
בגלל הזה.
מה שנקרא הצד השווה. מה זה צד שווה? הצד השווה זה הפרמטר. הצד השווה זה הפרמטר, זאת אומרת, אם תראו לזה עכשיו אלפא, בטא וגמא, אז בשני אלה יש אלפא וגם בזה יש אלפא. בזה אין את בטא, בזה יש את בטא, בזה יש את גמא, בזה אין את גמא. אוקיי? בעצם, מה שעומד מאחורי זה שוב פעם תיאוריה של פרמטרים. ומה שאנחנו אומרים זה ככה. למעשה, אנחנו עושים אלימינציה של פרמטרים, בדיוק כמו שעשיתי בטבלה. אחרי זה אני אעשה גם את זה ממש גם בטבלה, כדי שתראו שזה אותו דבר. אבל כרגע אני רק מסביר את זה אינטואיטיבית. אז מה שאני אומר בעצם, אני עושה פה אלימינציה. אני אומר, תראו, אני לומד מפה. כשאני לומד מפה, מה אני מניח? ש-Z הוא הגורם החשוב, הקובע. ו-Z הרי ישנו גם פה. בגלל ה-Z הוא חייב, נכון? זה המנגן שיש שם, כן? הרכיב הכימי של האלפא הזה שגורם לחיוב בנזיקין. אז אני אומר, אם פה יש את זה, אז גם פה, ופה יש את זה, אז כנראה גם זה יהיה חייב בנזיקין. רגע, שנייה אחת. אבל פה יש גם פחמן. אולי בגלל זה הוא חייב, ופה הרי אין פחמן. אולי זה מה שגורם לחיוב, אז כנראה שבאמת אי אפשר ללמוד מזה. אני עובר לפה. אני אומר, פה, הנה, יש את Z, ופה אין את Y, אתם רואים? פה אין את Y. אז הנה, הראיתי לך זה מנגן ולא פחמן. נכון? לא, לא, שנייה. אבל פה יש הליום. אוקיי? פה יש הליום. אולי בגלל זה, ופה הרי אין את הליום, אז אולי בגלל זה, סליחה, פה יש את ההליום, אז לכן אי אפשר ללמוד מפה לפה. אולי ההליום הוא פרמטר רלוונטי. אומר, לא, מה פתאום? תראה פה. פה אין את ההליום, ובכל זאת חייבים, נכון? הדין A חל פה. אז זה אומר שעשיתי אלימינציה, זה לא יכול להיות הפרמטר Y, כי פה הוא לא קיים, וחיוב קיים. זה לא יכול להיות הפרמטר X, כי פה אין את X, ובכל זאת יש חיוב. אז אם זה לא X ולא Y, מה שנשאר, זה Z. ואם Z הוא הגורם, אז לא אכפת לי שפה אין את Y ואין את X, כי הם לא פרמטרים רלוונטיים. פרמטר הרלוונטי הוא Z, ו-Z ישנו גם פה. ולכן חייבים. כך בנוי הצד השווה. אוקיי? עכשיו יש לי שאלה אליכם. הרי תמיד אפשר לשאול בסדר, כן?
יותר סביר שיהיה Z ועוד משהו.
מה?
יותר סביר שמה שמחייב זה Z ועוד משהו, למשל נגיד מה?
איזה? ובשל מה?
שנייה, ב-A ו-B יש Z ועוד משהו.
נכון.
ולכן זה חייב.
זה המשפט הבא שלי. פה היה מתבקש להעלות שאלה, הלוגיקה פה היא לוגיקה בעייתית. למה? בגלל ש... אני הצעתי תיאוריה. תיאוריה אחת אומרת שהיסוד המחייב, כאילו A זה החיוב לשלם בנזיקין, אוקיי? היסוד המחייב הוא
Z.
אחרי זה אמרתי, רגע, אבל אולי כשהתחלתי בהתחלה, כן, כשאני נמצא פה.
אומר,
יש פה שלושה פרמטרים, Z, Y ומינוס X. זאת אומרת, X לא קיים, אוקיי? אומר, איזה מהם מחייב? לא יודע. בואו ננסה את ההיפותזה של Z, אוקיי? Z מחייב, אז במילה אני אסיק שגם פה הוא חייב. רגע, אבל מפה אתה לא יכול להסיק את זה, אולי Y הוא המחייב? אתה לא יכול. אז בואו נלך לפה. פה אין את Y ובכל זאת חייבים. אז כנראה ש-Z בכל זאת הוא המחייב. לא, לא, אבל פה יש את X. יכול להיות ש-X הוא המחייב, לא Y, אבל גם לא Z. אולי X. אבל לא, אבל פה אתה רואה פה שפה אין את X ובכל זאת חייבים, אז גם X הוא לא המחייב. אז אם סילקתי את האפשרות ש-Y הוא המחייב, ואת האפשרות ש-X הוא המחייב, נשארתי עם זה ש-Z הוא המחייב, זאת אלימינציה. ולכן אני יכול להסיק שפה, למרות שאין את X ואין את Y, כיוון שיש את Z, אז חייבים. נכון? אבל פה תמיד עולה השאלה, מי אמר לך? יכול להיות שהמחייב הוא
W,
X או Y.
משהו
אם יש בך או את X או את Y, זה גם מחייב.
אבל
ביחס
ל-A זה הכי פשוט.
או. אז
זה הכי פחות
אינשין.
שנייה, שנייה, אני אעיר את זה רגע. מה שאני בעצם רוצה לטעון פה, זה שגם פה רואים את התאר של אוקאם. כי נכון, יש לי עכשיו שתי תיאוריות מתחרות. או ש-Z הוא המחייב, או שאחד משניהם, X או Y מחייב. אוקיי? איך אני מכריע ביניהם? בדיוק כמו שלמדנו בקל וחומר בבנייניו. אני טוען שזה מכיל פחות פרמטרים, ולכן הוא יותר פשוט, ולכן בעצם זאת התיאוריה העדיפה. לכן אני בונה אותה. זאת אומרת, אתם רואים שבעצם פה עשיתי בדרך אחרת, אבל בדיוק את אותה לוגיקה. ובהמשך אני אעשה את זה גם באותה דרך. אבל פה אני רק מנסה להראות לכם איך העסק הזה עובד. אוקיי? עכשיו, כמובן, אם הייתי מסתכל, וכאן זה הערה על אתר של אוקאם שדיברתי קודם, אם הייתי מסתכל על הסימונים האלה, באופן עקרוני, אני יכול לקרוא לפרמטר הזה X או Y, אני יכול להגדיר אותו כ-W. מה זה בן אדם? בן אדם זה אוסף של תאים והמון דברים, נכון? ועדיין זה מבחינתי דבר אחד, כל המכלול הזה. אני יכול להגדיר את המכלול X או Y כפרמטר מסוים. יכול להיות שגם הפרמטר הזה מורכב מדברים. אוקיי? ואז אתה לא יכול לדעת מי יותר, אפילו לא מי יותר פשוט, אתה לא יכול לדעת. אז נכון, וזאת הערה שצריך לה... אני אענה עליה כשנגיע לצורה של הטבלה לעשות את זה, אבל ברמה הזאת אני אומר, אתה צודק, באופן עקרוני זה נכון, אבל פה אני כבר יודע שהוא מורכב משני פרמטרים. פה אולי הוא מורכב ואולי לא, אני לא יודע. אז אם אני צריך להחליט מה יותר פשוט, נדמה לי שעדיין סביר לומר שזה יותר פשוט. אם תראה לי שגם זה מורכב משני פרמטרים, זאת באמת תהיה שאלה לא פשוטה, ועוד מעט אני אעיר את זה משהו.
אם אתה מניח שזה W, ב-C אין בכלל W, ואתה לא יכול ללמוד כלום, C אתה לא יכול
ללמוד. בדיוק, לכן אני אומר, אם אתה מאמץ את התיאוריה הזאת,
זה לא בכלל לא...
זה בדיוק הנקודה. אם אתה מאמץ את התיאוריה הזאת, אז ב-C לא יהיה את ה-DNA. כי ב-C אין את X ואין את Y. אם אתה מאמץ את התיאוריה הזאת, אז ב-C הדין יהיה A. לכן בדיוק אני אומר שאני צריך להחליט איזה משניהם היא התיאוריה הנכונה. ואני בוחר את הפשוטה יותר, ואז המסקנה היא שב-C באמת יש את הדין וחייבים לשלם. עליו נוסע כינו ומסעו. אוקיי? עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מעניינת.
אני עושה וחץ וסביבו
עבור. מה? בעצם.
לא,
סימנת
מטרה.
סימנת מטרה
וסביבה
שמת את העיגול.
איזה מטרה? לא הבנתי.
אתה רוצה להוכיח שהדבר הזה הוא שווה לזה.
מה שווה למה?
שיש פרמטרים שווים ב-A ו-B ל-C.
אבל זה לא הוכחתי, אני ראיתי את זה.
אבל מה שלא לא ראית, מי אמר שהפרמטר Z הוא באמת הפרמטר הרלוונטי לגבי C?
הנה, הראיתי לך את זה. בגלל שאחרת התיאוריה השנייה היא יותר מסובכת. זאת התיאוריה הפשוטה ביותר, כי היא תולה בפרמטר אחד. לא הנחתי את זה. מה שאני מניח, הדבר היחידי שאני מניח זה את אתר של אוקאם. שהתיאוריה הפשוטה יותר היא הנכונה. אבל מכאן והלאה זה חישובים. אני פשוט מסתכל איזה תיאוריה יותר פשוטה, מי מכילה פחות פרמטרים וזה הכל.
אז מה אתה פותר את הבעיה של נניח להגדיר באמת דאבלים?
אמרתי שיכול להיות, אם תראה לי שבתוך Z יש גם שני פרמטרים, גם הוא איזושהי הרכבה של שני פרמטרים, באמת פרחת אולי את הבנייניו. את הצד השווה. אבל פה אני רואה שיש כבר שני פרמטרים. בדקתי, אני יודע. בשני אתה אומר, אולי. אולי לא הולכים למקולת. אולי. תמיד יכול להיות שאולי אתה טועה. בסדר, בינתיים, אם אני צריך להניח מי מהם עדיף, אז הדבר הזה עדיף. עכשיו, תראו, יש דבר מאוד מפתיע שעולה על רקע מה שדיברתי לכם כאן. כי בעצם מה שאני רוצה לטעון, זה שהתיאוריה הפשוטה יותר היא הנכונה. ואם אני צריך עכשיו להחליט האם הפרמטר Z הוא המחולל של הדין של החיוב לשלם, או הפרמטר X או Y, אז אני מעדיף את התיאוריה של הפרמטר Z לבד, נכון? אלא מה, שבגמרא בכמה מקומות, הגמרא... מה עשיתי פה? פעמיים כתובות. הגמרא בעצמה עושה מהלך שנראה סותר את זה. הגמרא בכתובות בדף למד ב' הגמרא אומרת ככה. אלמא כסבר אולה, כל איכא דאיכא ממון ומלקות, ממון המשלם מילקא לא לקי. כן, אולה סובר שאם יש חיוב ממון ומלקות, אתה משלם ולא לוקה. קימלי במיעוט המיני. זאת אומרת, אתה משלם ולא לוקה, אוקיי? צריך או לא צריך, זה מה שאולה סובר. מנלי לאולה ה. מאיפה אולה יודע את זה? זאת אומרת, הגמרא, גמר מחובל בחברו. מה חובל בחברו דאיכא ממון ומלקות? ממון המשלם מילקא לא לקי. אף כל איכא דאיכא ממון ומלקות, ממון המשלם מילקא לא לקי. חובל בחברו, בעצם יש ממון ויש מלכות, כי הוא עובר עבירה, חובל גם, אז הוא מגיע לו מלכות, אבל הוא גם משלם, אותו חובל, ושם הדין הוא שהוא משלם, זה ברור, התורה עצמה אומרת את זה, אז כיוון שככה אני עושה מזה בעניין אב, אני אומר כמו זה, כך בכל המקומות האחרים. אומרת הגמרא, לא, מה לחובל בחברו שכן חייב בחמישה דברים? יש בו חומרה מיוחדת בחובל בחברו, בניגוד למזיק רגיל, שממוני המזיק אני משלם רק את הנזק, חובל בחברו משלם חמישה דברים, שבט, ריפוי, צער, בושת ונזק. אוקיי? אז יש לו חומרה מיוחדת. מה זה אומר שיש לו חומרה מיוחדת? שימו לב, זה אומר שיש לו, נגיד שאיזה החובל בחברו, אוקיי? אז איזה החובל בחברו? זה שיש בו ממון ומלכות, ולכן הוא עבירה שיש בו ממון ומלכות. וההנחה היא שכל עבירה שיש בו ממון ומלכות, אז משלמים ולא לוקים. זה הזד. זאת עבירה שיש בה ממון ומלכות. לא, מי אמר לך? יכול להיות רק עבירה כזאת שיש בה חיוב על חמישה דברים. זה הוואי. נכון? ופה אין חיוב, אין פה את החומרה הזאת של חיוב בחמישה דברים. אז לכן אתה לא, לכן אתה לא יכול ללמוד משם. אז זאת אומרת הגמרא, אלא גמר מעדים זוממים. אני מדלג טיפה, כי יש פה עוד איזו הסתבכות באמצע, אבל נעזוב את זה. אלא גמר מעדים זוממים, זה הבי. אנחנו לומדים מעדים זוממים. שמה? מה עדים זוממים היא כממון ומלכות? ממון המשלם מילכה לולה, כי גם להם יש זד. זה ממון ומלכות, ועובדה שה-A קיים גם שם, שהוא ממון המשלם מילכה לולה, כי. אף כל איך, הדאי כממון ומלכות, ממון המשלם מילכה לולה, כי. אז זה הלימוד, התייאשנו ב-A, לומדים מ-B. אומרת הגמרא, מה לעדים זוממים, שכן אינם צריכים התראה? ב-B יש חומרה מיוחדת, X. הם נענשים בלי התראה. שום עבירה בתורה לא נענשים בלי התראה. עדים זוממים, כן. אז רואים שזה שחומרה מיוחדת, אז אולי דווקא שם משלם, משלם ולא לוקה, אבל במקומות אחרים משלם וילקה. יש פה הרבה בעיות כמובן, כי לכאורה זה צריך להיות כולה. משלם ולא לוקה, אז אמור להיות כולה, לא חומרה.
אבל זה מקרה מאוד מיוחד.
לא משנה, המקרה מיוחד, בדיוק בגלל זה, אתה לא יכול ללמוד ממנו, כי הוא מקרה מיוחד. זאת אומרת הגמר, אלא גמר מתערביים. מה להצד השווה שבהם דאי כממון ומלכות ממון המשלם מילכה לולה כי אף כל איך דאי כממון ומלכות ממון המשלם מילכה לולה כי ואז חזרנו חזרה אמרנו טוב אז כנראה התיאוריה היא Z ולא X או Y נכון? יש לי שתי אפשרויות אז אני אומר כנראה שזה לא או X או Y אלא הצד השווה ה-Z שהוא מצוי בשניהם ואם זה ככה אז בכל מקום שיש את Z זאת אומרת שיש חיוב ממון וחיוב מלכות אז באמת הדין יהיה A שמשלם ולא לוקה עד כאן זה מבנה רגיל של הצד השווה עכשיו הגמרא ממשיכה. מה להצד השווה שבהן? שכן יש בהן צד חמור.
בדיוק. אפשר ללמוד את הקל מהחמור. החמור מהקל.
מה? נכון. הוא פשוט שואל, הרי בדיוק את זה הוא שואל. מי אמר לך שהתיאוריה היא Z? יכול להיות שהתיאוריה היא X או Y. בכל אחד מהם הרי יש איזשהו צד חמור לעומת הלמד. נכון? בזה יש את X ובזה יש את Y. אז מי אמר לך שדווקא הצד השווה הוא הפרמטר הרלוונטי? אולי הצדדים השונים הם הפרמטר הרלוונטי, ה-X או ה-Y, או במילים אחרות אולי זאת התיאוריה ולא זאת התיאוריה, ואז מה ההבדל? שאם התיאוריה היא או X או Y, מה יהיה הדין ב-C? אין בו לא את X ולא את Y. אז ב-C הוא לא ישלם. נכון? לא יהיה הדין A. אוקיי? עכשיו זה דבר תמוע מאוד, מה שהגמרא עושה כאן. זה הגיוני, אבל הוא מאוד תמוע. תוספות כבר שואל את זה, תוספות אומר, קשה, דאם כן, לא נלמד עוד מהצד השווה בשום מקום. דאכולו איכא למפרח, או צד חמור, או צד קל. הרי אם הפרחה הזאת רלוונטית, אז אין צד שווה בתורה. הרי יש לנו הלכה למשה מסיני, עם 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. אחד מהן זה בניין אב משני כתובים. אגב, יש כאלה שאומרים שגם בניין אב מכתוב אחד זה צד שווה. אבל בניין אב משני כתובים זה ודאי צד שווה. אוקיי? עכשיו, לפי הגמרא פה, אין בכלל מקום למידת הדרש הזאת. תמיד שתעשה את הלימוד, זה הדפוס שתמיד מופיע, זה לא משהו מיוחד לפה. תמיד כשתעשה את זה, אם אתה מקבל את הפרחה הזאת, שמי אמר לך שזד הוא הקובע, אולי X או Y הוא הקובע, אז אין, מחקת את הצד השווה מההלכה. אין דבר כזה. מבינים? בעצם זה מה שהוא שואל, הוא אומר, רגע, מי אמר לך? אתה לא הוכחת שזה זד. אולי זה או X או Y. למה, מה אני אומר, יש מאחורי זה? בעצם הנקודה היא, מה אמרתי קודם? מה שאמרתי קודם, זה, אני שאלתי את השאלה הזאת, ואמרתי, כן, אבל זה תיאוריה יותר פשוטה. נכון? אז אם אני אתרגם את זה עכשיו לפה, העובדה שיש צד שווה בתורה, הלכה למשה מסיני, מה זה אומר? שכנראה נכון שיש אופציה אולי שהתיאוריה היא או X או Y, ולא שהתיאוריה היא Z. אבל Z יותר פשוט. וכיוון שכך, אני לא מוטרד מהאופציה לפרש את זה עם התיאוריה של או X או Y. נכון? ככה אני מסביר את הצד השווה בתורה. אבל אם זה כך, אז מה אתה פורך כאן? כאן אתה אומר לי, לא, אולי זה או X או Y, אבל כל הצד השווה אומר לך, אני לא מוטרד מתיאוריות מורכבות כשיש לי תיאוריה פשוטה. זה בעצם מה שתוספות שואל. נכון? תוספות בעצם שואל, מה אתה פורך לי פירך מאיזושהי תיאוריה מסובכת? כל הרעיון שאומרים לך שיש צד שווה בתורה, אומר, אני לא מוטרד מאפשרויות יותר מורכבות. האופציה הפשוטה ביותר היא מבחינתי הנכונה, עד שלא הוכח אחרת. אז מה רוצים פה? אותו דבר מופיע במכות, לא הבאתי איזה איתי. מה שעכשיו?
הגמרא עצמה מנסה לפרוך את
לא, לא, הגמרא מקבלת את זה. הגמרא אומרת, יש שם, הגמרא אומרת, אלא אולה תחת תחת גמר ועוברת למקום אחר.
כלומר,
היא
מקבלת את זה כתחייה?
כן.
כן, כי יש כאן
חוגר. זה מה שתוספות שואל.
התשובה של התוספות.
למה? עוד לא אמרתי מה התשובה של תוספות.
עכשיו ענינו
לה... תוספות שואל על אהבה אמינה. איך באהבה אמינה הבינה בכלל את הצד השווה בתורה? באופן כללי.
אני אומר, אבל הגמרא מקבלת גם למסקנה
את כן.
ואנחנו לא מכירים בכלל
להסביר
את
אהבה אמין. לא אמרתי מה תוספות עונה, ותראה את הקושייה שלו. אז לא, גם אם אני אגיד לך את מה שהוא עונה, זה לא יעזור לך. אבל מה שאני עונה יעזור לך. הנקודה היא שמה שעומד מאחורי הקושייה של תוספות, זה שאנחנו, מעצם העובדה שיש צד שווה בתורה, אנחנו בעצם אומרים שמבחינתנו התיאוריה הפשוטה ביותר היא הנכונה. אוקיי? עכשיו תשימו לב, הצד השווה, אני חוזר חזרה לאנלוגיה המדעית. בהכללה מדעית אנחנו עושים בדיוק אותו דבר. מה שאמרתי קודם, זה נופל לכדור הארץ, נכון? אז מה עם זה? זה גם ייפול?
כן.
כן? לא. מה לזה שכן הוא עשוי מנייר? אולי בגלל זה הוא נופל? אני לא יודע, נכון? אני ראש נקי, טבולה רסה, אני לא מניח הנחות. אני רוצה לגזור את המסקנות מהעובדות, לעבוד מדעית. אוקיי? ומה לזה שכן הוא עשוי מנייר? אז אני אומר, מה חכי הוכיח? הוא לא עשוי מנייר. וגם הוא נפל. אתם רואים? אז גם זה כנראה ייפול. פתאום. מה למחק שכן הוא בצבע ירוק? נכון? וזה בכלל כחול. אז יכול להיות שהוא נפל בגלל זה. אז אני אומר, וזה לא בצבע ירוק. אז אני אומר, וחזר הדין. לא ראי זה כראי זה. ולא ראי זה כראי זה, שזה ירוק וזה לא ירוק. וזה מנייר וזה לא מנייר. הצד השווה שבהם, ששניהם בעלי מסה, אז כנראה שמה שגורם לנפילה הוא הצד השווה, הוא המסה. אז זה, לא ה-X או Y, לא הצבע הירוק, עכשיו, או הצבע הירוק או עשוי מנייר, לא? אלא הצד השווה שלהם, שיש להם מסה. שמה הגמרא בעצם שואלת, מי אמר לך? יכול להיות באמת שלא המסה קובעת, אלא כל דבר שאו שיש לו צבע ירוק, או שהוא עשוי מנייר, נופל לכדור הארץ. זה בעצם מה שהוא אומר. עכשיו, הקושייה הזאת קשה על כל הכללה מדעית, צריך להבין, זאת אותה לוגיקה בדיוק, אין פה שום דבר מיוחד לתורה. הכל אותו דבר, במשפט, במדע, בכל מקום. זה דרכי העסק הלא דדוקטיביות שאנחנו עושים בכל מקום. ולכן אני מנסה להראות לכם שמה שאנחנו מבררים פה, זה פשוט את צורת החשיבה האנושית, באופן כללי. זה בכלל לא שייך דווקא למידת דרש כזו או אחרת, או דווקא לדרש, או דווקא לתורה. איך אנחנו חושבים? על מה זה מבוסס? אוקיי? אז בעצם השאלה היא איך עושים הכללות. בעניין אב משני כתובים זאת הכללה. למה זאת הכללה? כי איך בנויה הכללה? הכללה בנויה בדיוק כמו שאמרתי כאן. אני לוקח שתי דוגמאות, נכון? טוב, זה דוגמה ייחודית. מי אמר לך שאפשר לעשות לכל אלה בעלי המסה? טוב, הנה אני אראה לך את זה. לא, לא, גם זאת דוגמה ייחודית, היא ירוקה. איך אתה יכול לעשות הכללה לכל המסות? יכול להיות שכל העצמים הירוקים או שעשויים מנייר, רק הם נופלים לכדור הארץ. ואז אני אומר, לא, לא, הצד השווה. מה זה אומר הצד השווה? הצד השווה פירושו לעשות הכללה. מה זה אומר לעשות הכללה? להסביר שחלק מהמאפיינים האלפות בטות, שיש בשני האלה, הם לא רלוונטיים לתופעה. אני מוחק אותם. ונשאר, זה אלימינציה. ואני נשאר רק עם הפרמטרים הרלוונטיים. אוקיי? ואז עשיתי הכללה. כי אתם מבינים שככל שיש לי פחות פרמטרים, הכלל נכון ליותר עצמים. נכון? כי אם אתה דורש פחות פרמטרים, יש לך יותר עצמים שיתאימו לדרישה הזאת. שאני אומר, כן, זו תורת האינפורמציה. אתה אומר, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. אז זה בן גוריון, יש רק אחד כזה, נכון? עכשיו אתה אומר, ראש הממשלה הראשון של מדינה. יש הרבה יותר, נכון? עכשיו, ראש הממשלה הראשון, לא רק של מדינה, אולי נסיכות גם, כל מיני דברים. יש עוד יותר, נכון? עכשיו אני אומר, ראש הממשלה, בלי ראשון, יש עוד יותר. עכשיו אני אומר, ראש, בלי ממשלה. הוא ראש של משהו, אוקיי? לא ראש כזה, אלא ראש של משהו, אבל לא של ממשלה דווקא. יש הרבה יותר, נכון? זאת אומרת, ככל שאני מוריד מאפיינים, אני מגדיל את הקבוצה שהמאפיינים שייכים אליה, כן? שמאפיינים מאפיינים אותה, אוקיי? לכן הכללה תמיד, בהגדרה, כשאנחנו עושים הכללה, פירושו למחוק מאפיינים לא רלוונטיים. זה נקרא להכליל. להכליל פירושו למחוק מאפיינים לא רלוונטיים, לצמצם את מספר המאפיינים ולהרחיב את מספר העצמים. זה אותו דבר.
אני חושב שכשאנחנו מדברים על מדע, מה שהרב אומר, אז יש לנו באמת מלא מלא עצמים. כל אחד למצוא את משהו מיוחד לא, אז באמת לא נורמלי. אבל אתה אומר, בניין הוא בשני כתובים, יש לי רק שני כתובים. זה לא כזה...
זה לא משנה, זה רק שאלה כמותית.
נכון, אבל זה באינטואיציה
זה נראה... עד מ-200, מ-5 עצמים, מכמה? אני אומר, אז הגמרא אומרת, ההלכה אומרת, מ-2. לכן באמת, אגב, זה המחלוקת של רבי ורשב"ג שם.
אמרתי לו, איך אנחנו חושבים? ולחשוב, יותר קל לנו לתפוס עם על כל...
לא, גם על זה אנחנו חושבים כך. אם יש לך שתי דוגמאות, ויש לך שתי אופציות להסביר אותן, אתה תעדיף את האופציה הפשוטה, נכון? שפה העדיפות לא תהיה מכרעת, אבל רוב של 51% זה גם רוב. אם אתה צריך להחליט בין שני אלה, עדיין הייתי מחליט על זה, נכון? זה בדיוק רב חיים, אתה יודע, סימני שוטה, או רבי ורשב"ג על חזקת 3 פעמים. לפי רבי זה אחרי פעמיים. לפי רשב"ג זה אחרי 3 פעמים. אישור נוגח פעמיים, או שור נוגח 3 פעמים, או אישה שרואה אדם בתאריך מסוים פעמיים, או 3 פעמים, וכן הלאה. זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, כשאתה רואה 3 דברים, לכל אחד יש מאפיינים נפרדים. אבל אתה אומר, אם זה חזר 3 פעמים, כנראה המאפיינים המיוחדים של 3 פעמים לא הם החשובים. מה חשוב? הצד השווה. מה שמופיע בשלושת הדברים. וכנראה שזה הדבר הקובע. כך בונים תיאוריה בכל מקום. זה לא, זה נכון בכל מקום. אז הקושייה הזאת של הגמרא היא קושייה מאוד קשה. נכון, מה זה הגמרא? זו קושייה אפילו, זו תפיסה של הגמרא. מה לשני אלה שכן יש בהם צד חמור? אז אין צד שווה בתורה. או אין הכללות בעולם. נסח את זה עכשיו כך. לפי הגמרא הזאת אי אפשר להכליל כלום.
כשיש כמה פרמטרים משותפים, איך בוחרים מי הפרמטר הרלוונטי?
אחד מהם.
אם נגיד שור ובור היו מפעילים שני מאות שני. אף אחד לא היה אומר, הצד השווה של שור ובור זה שמתחילים מאות שני.
זה נראה לנו לא רלוונטי, אנחנו עושים אלימינציה גם מסברה. דיברתי באחת הפעמים הקודמות, בדיוק, אבל זה אני עוד אחזור, זה גם נקודה חשובה. דיברתי על זה באחת הפעמים הקודמות על קאר, ההיסטוריון וזמלווייס, אמפל, כאילו, עם הדוגמה של אמפל, ששם בדיוק ניסיתי להראות שאתה חייב לבוא עם איזושהי אינטואיציה בשביל לעשות אלימינציה, אחרת אתה לא תגיע לשום מקום. נחזור, אנחנו עוד נחזור לזה גם כאן. כל מה שאמרתי בהקדמה עוד יחזור גם כאן, אוקיי? עכשיו, אז מה אתם אומרים? אז יש ריטווה ארוך, במכות יש אותו מבנה. גמרא במכות בדף ד', אותו מבנה, גם כן כזה, ופורחים בסוף בא לשני אלה שכן יש בהם צד חמור. הגמרא שם טוענת שזה מחלוקת תנאים, אם פורחים פרחת צד חמור או לא. אז זה קצת מקל את העניין, אבל עדיין, לפחות לפי אחד התנאים שפורחים פרחת צד חמור, אין צד שווה בתורה. מה זה, אז הלכה משה מסיני, אתה לא חושב שהוא חולק על זה. אז מה, איך להסביר את זה? אז שם יש ריטווה מאוד ארוך, במכות בדף ד', הוא מביא 4 או 5 הסברים מראשונים שונים, 4 או 5 הסברים למה זה, למה בכל זאת עושים פה פריחת צד חמור, זה מקרה מיוחד, חריג, כל מיני סיבות. אף אחד אין לא משכנע. גם מה שאתה אומר פה זה אחד מההסברים שמובעים שם, אף אחד לא משכנע. אני אגיד לכם מה ההסבר. אני חושב שההסבר הוא ברור, לפי מה שאמרתי קודם. יש הבדל מאוד גדול בין הצד השווה מבבא קמא בדף וו, לצד השווה שקראתי כאן. אתם יודעים מה ההבדל? בגמרא בבבא קמא בדף וו, אבנוס הכינור ומסעו שנפלו מראש הגג והזיקו. אז לומדים את זה מאש ומבור. אש זה כאילו כי הרוח העיפה אותם, כמו שהרוח מעיפה את האש, ובור זה בגלל שכשהוא נחת למטה הוא מזיק כמו בור, דורכים עליו איכשהו נופלים או נזקים. אוקיי? אז צד השווה מאש ומבור, ועושים, אי אפשר מאש לחוד, אי אפשר מבור לחוד, עושים צד שווה ולומדים את זה. מה שונה שם מפה? דבר אחד. בדיוק. בבבא קמא, הפרמטרים שבהם משתמשים זה תכונות. מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק? מה לאש שכן כוח אחר מעורב בו? אלה תכונות של המציאותיות, של האש ושל הבור, מה שקראתי פרמטרים מיקרוסקופיים, זה האלפות והבטות, נכון? פה, גם במכות וגם בכתובות, זה לא המצב. מהם המאפיינים X, Y וZ שקראנו פה? שיש בו חיוב 5 דברים, שלא צריך התראה, זה הלכות. זה לא מאפיינים עובדתיים. אם היית אומר לי, מה לעדים זוממים? שכן, הם רשעים מאוד, הם רוצים להרוג אותו. בסדר? זה היה פרמטר מיקרוסקופי. כי זה היה עובדה, זה חלק מהמאפיינים של המעשה של עד זומם. אבל כאן אתה לא אומר לי מאפיין של עד זומם, אתה אומר לי דין שחל על עד זומם. זה כל ההבדל. אתם יודעים למה זה הבדל? אתם יודעים למה ההבדל? אני אסביר לכם למה. אם הדברים האלה הם פרמטרים מיקרוסקופיים, אז באמת אתה צריך להחליט על איזה תיאוריה יותר פשוטה, וברור שזאת התיאוריה יותר פשוטה. אבל אם X, Y וZ זה הלכות, אז בעצם אני אומר ככה, מה גורם לזה שאני אשלם ולא אלקה? האם העובדה שיש עליי חיוב ממון ומלכות, זה ה-Z, או שאו שיש בי, או שלא צריך התראה, או שאני חייב בחמישה דברים? ברור, יכול להיות שיש תכונה משותפת, גם לעדים זממים, וגם לזה שבעדים זממים יגורם לזה שלא צריך התראה, ובחובל בחברות זה גורם לזה שהוא חייב בחמישה דברים. אבל התכונה, המאפיין האלפות האלה, זה אותה אלפה. רק פשוט בהקשרים שונים היא יוצרת דינים, חומרות שונות, הלכתיות שונות. אז לכן בעצם אתה לא יכול לדעת, יכול להיות שמאחורי שני אלה יושב אותו מאפיין בודד, ומאחורי זה יושב בטא, אם ככה זה כבר לא בהכרח יותר מסובך מזה. אם אתה מדבר על מאפיינים, אז אתה משווה את התיאוריה הזאת מול התיאוריה הזאת. אז ברור שזה יותר פשוט, נכון? כי פה יש פרמטר אחד ופה יש שניים. רק שאתה שואל אותי כמה פרמטרים יש פה וכמה יש פה, כמה פרמטרים. לא כמה הלכות. אין לך ראיה שפה אין פרמטר אחד, שיש רק שניים. זה שתי הלכות, זה שתי חומרות. המאחורי שתיהן יכול להיות פרמטר של חומרה אחד. בעדים זוממים, נגיד, ובחובל בחברו, שניהם זה מישהו שרוצה לפגוע בזולת, ובין אדם לחברו זה הכי חמור שיש. בסדר? נגיד, לצורך הדיון. בסדר? אז אני אומר, תראה, אז בעדים זוממים, בגלל שזה כל כך חמור, לא צריך התראה. למה זה חמור? כי הוא פוגע באדם לחברו. בחובל בחברו, בגלל זה כל כך חמור, למה? מאותה סיבה, כי הוא פוגע בחברו, לכן בחובל בחברו לא חייב בחמישה דברים, אוקיי? אבל הסיבה למה יש את שתי החומרות השונות בשני ההקשרים, היא סיבה מיקרוסקופית אחת. כי החומרות האלה הן חומרות הלכתיות, הן לא תכונות של הדברים. אז כיוון שכך אין לך ראיה שזה יותר מורכב מזה, יכול להיות שמחורי זה יש פרמטר מיקרוסקופי אחד. מה הוויכוח בין רב יהודה וחכמים? רבי יהודה וחכם, אחד פורך פרחת צד חמור ואחד לא. מי שפורך פרחת צד חמור בעצם אומר, אם שתי אלה זה הלכות, מאחוריהם יושב פרמטר מיקרוסקופי אחד. אין לך ראיה. השני אומר, תראה, יכול להיות שכן. אבל אם אני צריך להעריך לאור הנתונים שיש לי, כל עוד לא תראה לי שעל שני אלה אחראי פרמטר אחד, ההנחה שלי שזה יותר פשוט. אפשר להבין את זה. אלה שני הצדדים פה. מה שחשוב לי זה כמובן להסביר את הצד שכן פורך צד חמור. הצד שלא פורך צד חמור זה הפשוט. הצד שכן פה הצד חמור בעצם זאת, עכשיו תבדקו בכל השס. יש כמה דוגמאות, לא כל כך הרבה, אבל יש כמה וכמה דוגמאות. חמש או שש ודאי ראיתי, שפורחים פרחת צד חמור, בכולם מדובר בהלכות ולא במאפיינים. בכולם. אוקיי? ואז זה פשוט, זה פשוט הלוגיקה. עכשיו, מה אנחנו רואים מזה? עוד פעם, זה בסך הכל מבחינתי, מעבר להבנה של מה זה צד שווה, אני מנסה להראות לכם דרך זה, שמאחורי העסקים, על ההלכות, או לימוד של הלכה אחת מההלכות אחרות, יושבת תיאוריה. יושבים פרמטרים מיקרוסקופיים. ומי שלא מבין שמאחורי העובדות יושבות תיאוריות, אלא מתייחס לזה כאיזשהו הוקוס פוקוס כזה, אם זה נכון, אז גם זה נכון, אז הוא יתקע. הוא יתקע בדיוק פה, הוא לא יבין מה זה פרחת צד חמור, אתה לא תבין איך העסק הזה הולך. אבל אם אתה מבין שמאחורי ההלכות, הקביעות ההלכתיות, יושבת תיאוריה, אתה מבין למה לא מסובבים קל וחומר, אתה מבין למה פורחים פרחת צד חמור, וזה לא סותר את הצד השווה, אתה רואה, זה אינדיקציות שונות לזה, שמאחורי העסקים יושבות תיאוריות. אוקיי? זה בזה מה שחשוב לי להראות היום. ועכשיו אנחנו נחזור חזרה, ואנחנו נתחיל לקל וחומר, בניין אב, פרחות, עם התיאוריה, ועם נבנה את האלגוריתם ככה בצורה יותר שיטתית. טוב, אני אעצור כאן. את זה צילמת את הלוח?
כן, בלי הזה, בטא, אבל
זה... הרב הסביר שבוע שעבר למה בגלל כמה בשם ורגל רבנן כן הופכים את הקרובים? כי שם בגלל החצי הזה?
עוד פעם?
בשן ורגל וקרן, ואתה אפילו חכמים כן נפחיד את הקרובים.
נסדדיו, מלחצי.
מלחצי הרבה.
צריך להסביר למה, אם אני אגיע לזה אני אסביר.
מקרה מיוחד ששם.
אם אני אגיע לזה אז אני אסביר.
זה
שקט.